שלום שלום, ערב טוב לכולם, יישר כוח לכל אלו שטרחו ובאו. אתה כזה עצבני, אי אפשר לעמוד לידך. ואת כזו לחוצה, אי אפשר לחיות איתך רגע. ולך יש פה גדול, ואתה לא חושב פעמיים לפני שאתה מוציא מילה מהפה. לכל אחד מאיתנו יש תכונה שהוא מתבייש בה. תכונה שחוסמת אותו, תכונה שמפריעה לו להצליח, תכונה שבגללה אולי הוא איבד עבודה אחת או שתיים, תכונה שהוא נבהל מעצמו כשהיא מתפרצת בו. ומה שאנחנו ניתן היום זה דבר כל כך יפה, שהתכונה הכי גרועה שלנו היא הכלי שקיבלנו כדי להצליח בחיים. התכונה שנתפסת כמו אויב שלנו היא למעשה האופי שנתן לנו הקדוש ברוך הוא. היא ארגז הכלים שהוא נתן לנו כדי לעשות המשימה שלנו בעולם. ולכן עבודת המידות זה לא להרוג את עצמנו, ולא לחתוך את עצמנו, ולא לגדוע שום איבר מתוכנו, אלא עבודת המידות פירושה לכוונן את הכוחות שקיבלנו להפיק הנכון. לראות איך לנצל כל תכונה וכל אופי שקיבלנו בדיוק לשם המטרה שנשמע הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה. אנחנו נדבר היום על הגרועה שבתכונות. אומרים שיש שני טיפוסים שאי אפשר לחיות איתם. בעיקרון עושים שידוחים, משטחניות שעושות שידוחים. על מה יושבות השטחניות? על הראש שאומר שרוב האנשים יכולים לחיות עם רוב אנשים. ופה על רוב בני האדם יכולים לחיות עם רוב בני האדם, אם רק יש, כמו שדיברנו לפני כמה שבועות בפרשת בשלח, אם יש רק את המוכנות לוותר, להכיל, להיות אפתי, לשים לב להרגשה של הזולת. אם אתה אדם ששם לב למי שעומד מולו, אז בדרך כלל רוב האנשים יכולים לחיות עם רוב בני האדם, ככה זה במקומות העבודה. רוב בני האדם, מסתדרים עם רוב בני האדם. יש אבל שני סוגי טיפוסים שקשה מאוד לחיות איתם. אנטיפט ועקשן. אדם שהוא אנטיפט, הוא מוצא אני מר ממוות את האישה. ידוע הפרשנות, מוצא אני, אדם שרואה רק את עצמו. אז זה מר ממוות, הזוגיות לא הולכת לשום מקום. אדם שרואה את עצמו, שמקשיב לעצמו, לא אכפת לו מה אחרים מרגישים, הוא לא מסוגל להשתחרר רגע מהתמונה שהוא ברא לעצמו בראש. אנטיפט זה טיפוס קשה מאוד, ועקשן. אדם שהוא עקשן, אדם שלא מקשיב לאחרים, אדם שלא מתחשב במצב, אדם שלא זז אחורה, פרד, אם הוא בחר לעצמו נתיב, שום דבר לא יזיז אותו משם, גם מפול פה טיל, זה אנשים שמאוד קשה לחיות איתם. זה אנשים שאין להם שום מודעות לסביבה, שום מודעות קיומית. ואנחנו רוצים היום להקדיש את השיעור באמת לתכונה הכי גרועה שקיימת לכאורה, לתכונת העקשנות, ולומר שזאת התכונה הכי חשובה שקיימת והתכונה שהביאה אותנו עד הלום, ומכאן נלמד גם על יתר התכונות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. כל אחד הוא מלאך, עם כל סל האופי שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא. הוא לא צריך לגדוע מעצמו כלום, אלא לכוון את עצמו, למצוא את האפיק הנכון, האפיק הבריא, שאליו הוא יתעל את התכונה הספציפית שהוא קיבל, גם אם היא נראית מבחוץ, לא מושלמת ולא יפה ולא אגונה. בפתח השיעור אני רוצה לספר סיפור מדהים, זה לא משל, זה לא אנקדוטה, זה לא איזה, אתם יודעים, איזה השראה שקיבלתי בוואטסאפ. סיפור אמיתי, תבדקו אותי. בשנות ה-90 היה בתל אביב מסומה מוכר, מוטי אשכנזי, כולם הכירו אותו. המשטרה הכירה אותו, שם המכוני גמילה הכירו אותו. והוא צריך כסף לסמים. איפה יש כסף? בתיקים על יד החוף. אנשים יורדים לחוף תל אביב לרחוץ במים, שעתיים, שלוש, ארבע, התיקים זרוקים, אז הוא עובר מאחד לאחד, מוציא את הארנקים, שולף את המזומן, ובסוף יום יש לו כסף לסמים. יום אחד הוא שולף, בבוקר הראשון של החופס, בשנת 97 כמדומני, ב-20 ביוני, אלפי נערי תיכון יוצאים למים לחגוג חירות אחרי שנה של לימודים. הם באים כולם עם כסף שהם חסכו, הולכים בזבז בחופש. מתחיל לעבור בין התיקים לחפש כסף. היה איזה תיק שנראה יפה, הוא אומר, אני לא אפתח אותו פה, אני ארוץ איתו. רץ לאיזה בוטקה סמוכה, הוא פותח את התיק, הוא רואה חוטים שיש בפנים, חוטי חשמל. אדם אחר מה היה עושה? זורק את התיק ובורח. אבל הוא היה אדם אחרי, והוא קורא למשטרה. והם לא האמינו לו. אמר את השם שלו, יודעים מי מדובר, לא שלחו ניידת. והוא צועק, הוא אומר, יש פה סכנה, תבואו, זה תיק שגנבתי, תבואו לבדוק אותו. עד ששלחו חבלן. וזה המטען חבלה בשיא תקופת הפיגועים שהייתה אז בתל אביב, שהיה אמור להתפוצץ השם מרחם על אלפי הנערים ביום הראשון של החופש. המשטרה כל כך התרגשה מהמסירות נפש שלו. בן אדם שיכול להשאיר את התיק ולברוח. ידע שהתפסו אותו עם גניבה ביד, מזמין את המשטרה לתפוס אותו. סגרו לו את כל התיקים שהיו פתוחים לגדוע על גניבה, ושלחו אותו למכון גמילה, הפעם ברצינות שיצא משם בריא. אמרו, תשמע, לבן אדם הזה יש כוחות בלתי רגילים. הוא חייב להיות בריא. והוא יצא והשתקם והתחתן וילד ילד, אבל פרנסה אין. הוא בחיים לא עבד, הוא לא יודע לעשות כלום, איפה תהיה פרנסה? ואז הוא מצא עבודה. לעשות את מה שהוא יודע, אבל בצד הבריא. הוא נהיה פקח באגף החופים במשטרת תל אביב, והתפקיד שלו היה לשמור על הגנבים שגונבים תיקים בחוף. והוא אומר, עליי הם לא יוכלו לעבוד, כי אני המצאתי את השיטות, ממני הם למדו. אז אני יודע לזהות גנב מקילומטר. זה הרעיון של עבודת המידות. האופי שהקדוש ברוך הוא נתן לך, זאת התרומה שלך לעולם. ואתה צריך לחשוב איך לשכלל את התאווה, איך לשכלל את העקשנות, איך לשכלל את החרדתיות, איך לשכלל את הכעסנות, איך לשכלל את הגאווה, כדי שהיא תיתן באמת את האפקט שהקדוש ברוך הוא רצה שהיא תיתן. ולא על המקום השלילי שהיצר הרע לוקח את זה. למה זה כל כך חשוב לומר בפתח השיעור? כי זה כל מה שהיצר הרע מנסה לעשות לנו. השיטה הכי גדולה שלו זה להפוך אותנו לשלילים. זה לבוא ולומר, תשמע, הטבע שיש לך, זה טבע רע, זה טבע, התאווה שיש לך, רק אני יודע איך אתה מתנהג, בינך לבין עצמך, אף אחד לא רואה, אתה נהנתן, אתה תאוותן, אין לך גבולות. הוא מנסה להפוך אותנו לשלילים, וככל שהוא עושה את זה רע יותר, ככה אנחנו יודעים שלא נוכל להשתלט על זה, כי אנחנו יודעים שזה אנחנו, ואז אתה בא ואומר, יאללה, אם במילא זה אסור, אם במילא אני לא יכול להשתלט על זה, לפחות אני נהנות מזה. מה שהיצר הרע מנסה להוביל אותנו למסקנה, שאנחנו בעצמנו שלילים. ואז מתוך השבר אתה אומר לעצמך, אוקיי, אז תן ליהנות עם מה שיש. אני הרי לא יכול לתקן את זה. אני הרי לא יכול לשנות את זה. אני הרי לא יכול לכוון את זה לשום מקום. איך אני יודע שזאת השיטה הכי טובה של היצר הרע? כי אלו המילים הראשונות שהוא אמר בהיסטוריה. בפעם הראשונה שהשטן פותח את הפה, זה מה שהוא אומר. בואו נחזור לחטא הראשון, לעץ הדעת. איך הוא מפיל את חווה? קודם הקדוש ברוך הוא דיבר אליה. הייתי הקדוש ברוך הוא לא דיבר אף פעם. עם האדם הוא דיבר והאדם מסר לה. זה היה מכלי ראשון. עוד שמעו את כל השכינה בעולם. כמה זמן חלף? שעה? והוא הולך לפתע אותה. איך הוא יותר מוצלח מהקדוש ברוך הוא? כי הוא עושה לה את התרגיל הפשוט. הוא אומר לה, הרי הכל אסור. אז אתה מותי מרעב. אז יאללה. נקי את הראש, תעשי משהו. הרי אין לך אלטרנטיבות, הכל אסור. זה השיטה שלו. בואו נראה איזה יופי במובן מספר אחד. המילים הראשונות שהנחש הקדמוני ממציא בעולם, וזה מה שהוא עושה מאז ועד היום. מה הקדוש ברוך הוא אמר לאדם וחווה? תראו איזה רשע, איזה שקר, באיזה דמיון שהוא מציף אותנו, השטן הזה. מה הקדוש ברוך הוא אמר לאדם? תראו מה זה, ויצב השם אלוקים על האדם למור. מכל עצי הגן, מכל עץ הגן אכול תאכל. אומר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, הכל מותר לך. תהנה מהעולם, בראתי את העולם בשבילך, לא בשבילי. יש לך פה אלפי מיני פירות, עוד לפני החטא היה עוד יותר מהיום. כל הירקן, הכל שלך, בלי כסף. ישר, תרים מהעץ. תפוזים, קלמנטינות, גויאבות, מה שבא לך, תאכל כמה שאתה רוצה. אבטיח, מנגו, הכל פה, הכל נברא בעולם, הכל טרי מהיום. כתיף של היום, תאכל. רק. ומעץ הדעת, טוב ורע, לא תאכל. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך ואוהב את העולם הזה. נתתי לך ליהנות מהחיים. מה ביקשתי ממך? עץ אחד, אל תאכל, מה הבעיה? אם יש לך 30 עצים שמותר לך, או 300 או 3,000, מה אכפת לך מעץ אחד לא לאכול? הרי במילא אתה לא יכול להספיק לאכול מכולם. אז אחד, אל תאכל. מה עושה הנחש? והנחש היה ערום מכל חיית השדה. היה ממולח. איך היה ממולח? מה עשה? ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוקים לא תאכלו מכל עצי הגן. מכניס לה ככה. למרות שאלוקים אמר אל תאכלו משום עץ. ואז מה הוא נותן לתחושה? אלוקים שונא אותך. אלוקים לא נותן לך לחיות בעולם הזה. הוא יוצר מצב שאי אפשר לעמוד בו. אז יאללה, אז תהני, הרי בסוף תשברי, תשברי רגע קודם. תהני. אלוקים אמר לא לאכול מכל עצי הגן? אלוקים אמר לאכול מכל עצי הגן, רק מעץ אחד לא לאכול. מה הוא עושה ככה מבליה? למרות שאלוקים אמר שהכל אסור, זה הדתיים, הכל אסור אצלם. דתיים לא יכולים לחיות, הם שונאים את החיים, הכל אסור להם. ככה מבליה. אומר הרד"ק, אמר לה הנחש שאני רואה, מה זה אמר לה? רמז לה, שהקדוש ברוך הוא שונא אתכם. שאמר אליכם שלא תאכלו מכל עץ הגן. והוא ממשיך בפירוש הנסתר לרד"ק, יש פירוש מיוחד על נסתרות הבריאה, גם על חטא עץ הדעת. אם מנע מכם תאוות הגוף, כל טוב מנע מכם. הקדוש ברוך הוא הזה הוא לא מעשי. הוא לא שייך למציאות. אם הוא מנע מאדם תאוות הגוף, שאדם לא יכול לשלוט בתאווה הבריאה לאכול פרי, זאת אומרת שהוא לא מציאותי. אז כל התקשורת איתו היא לא רצינית. בסוף אתה במילא תיפול. אומר השאר עיר, שהוא עוד אומר את זה עוד יותר בהרחבה, מקשר את זה אלינו, כמו שאז דיבר הנחש בהגזמה, כך היום מדבר אלינו ההיגיון הבעמי בהגזמה. ואף שלאמיתו של דבר, האיסור הוא מועט, והחלק המותר גדול ממנו בהרבה. אם נבדוק, מותר לנו לאכול יותר מה שאסור לנו, אז למה?
הרי שההיגיון הבעמי רואה רק את האיסורים, הוא מציג את תורת השם המוסרית כאויב לכל הנאה חושית. ולכן מה שאנחנו צריכים לשנות לעצמנו בראש, אנחנו לא רעים, והאופי שלנו לא שלילי, וגם הבעיה הכי גדולה שיש לנו היא לא בעיה. היא בסך הכל כלי כדי להגשים את המטרה שלנו בעולם. ומה שאנחנו צריכים זה להכניס את הכלים לכל הקונטקסט. להכניס את התאווה, להפיק הבריא שלה, לא להפיק הבעמי שלה. להכניס את הקנאה, להפיק הנורמלי שלה, להפיק שמקדם ולא להפיק שהורס. להכניס את הכעס למקום שלו, את הגאווה למקום שלה וכו' וכו' וכו'. אז כמו שאמרנו, את העיון הזה נעשה היום בעזרת התכונה שהיא לכאורה הכי גרועה שקיימת, התכונה של העקשנות. התכונה הזו שגורמת לאדם לאטום אוזניו, ופשוט לא להקשיב מה שמדברים אליו. וזה לכאורה התכונה הגרועה, אין לך תקשורת עם אדם כזה. לא תדבר אליו ולקיר, הוא ימשיך בשבו. ואנחנו נראה שזאת התכונה הכי חשובה, הכי יקרה, שבזכותה הגענו עד הלום, ובזכותה, כמו ששמענו מהרבי, באחת השיחות הדרמטיות והחשובות, בזכותה יבוא המשיח, בזכות כמה עקשנים, שלא יעצרו וימשיכו ללכת בדרך הזאת, שלהכין את העולם לגאולה. בואו נעסוק היום בשאלה עצומה. אין שאלה פשוטה ממנה. אין שאלה גדולה ממנה, אין שאלה שכל ילד אמור לצעוק אותה. לא צריכים להיות מפרש, ילד בן 5 שקורא את פרשת כי תשא אמור לצרוח. איך הקטגור הופך להיות סנגור? איך משה רבנו מנופס בתכונה הכי גרועה שלנו כסיבה לסליחה ומחילה? איך זה יכול להיות? הקדוש ברוך הוא אומר בפרשת כי תשא, בפרשה הקשה הזאת, הפרשה הנוראה הזאת, הפרשה הדרמטית הזו של חטא העגל, הקדוש ברוך הוא אומר 3 פעמים, אני איתם גמרתי. בכל התורה הם מילים נוראות, כמו בפרשת כי תשא. אני אכלה אותם כרגע חס ושלום. ואם אני לא אכלה אותם, אני לא אלך איתם. ולא רק שאני לא אלך איתם, אני דורש מהם להחזיר לי את הכתרים שהם קיבלו ממני. ובכל פעם 3 פעמים הוא מנמק את אותה טענה. כי אלה הם קשי עורף. אלה עקשנים, אלה דעתנים, אלה לא רואים כלום חוץ מעצמם. אומר הקדוש ברוך הוא, אין טעם לחתום איתם הסכמים. תוך 3 חודשים הוא מתגרש מאיתנו. רק הוציא אותנו ממצרים, אחרי 3 חודשים הוא מגיע למסקנה שיהודים זה עם בלתי נסבל. ו3 פעמים הוא חוזר על זה שהוא הולך לגמור איתנו את הקשר. למה? כי עם קשה עורף. איזה עם זה? על מי נפלתי? מקח טעות. ואז קם משה רבנו, אחרי סיפור נקרת הצור, הרגע האינטימי הזה שאנחנו לא ממש מבינים אותו, שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו באהבה מאוד גדולה ובקרבה, בצורה מאוד מאוד אישית. והקדוש ברוך הוא מגלה לו את סוד י"ג מידות הרחמים. הוא אומר, דע לך, יש מילים שכשקוראים אותם לפניי, זה מזכיר את האהבה בינינו, זה מזכיר את האהבה הישנה. ומתוך הגילוי הזה משה מבין שקרה פה משהו, שהתגלתה באמת עומק האהבה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, והוא מנצל את ההזדמנות, והוא מבקש סליחה ומחילה. ומה הוא טוען לזכותנו לסליחה ומחילה? לא שאני יודע שלא התכוונו וכן התכוונו. מה פירוש? ילך מהשם בקרבנו, כי עם קשה עורף הוא. וסלחת לעווננו, לחטאתנו, לחטאתנו. אומר משה רבנו, תבחר בנו, אתה יודע למה? כי אנחנו חבורת הקשנים. מה הולך פה? מה הולך פה? אגם לכבוש את המלכה עמי בבית? אתה חופר בפצע בשביל להתרפא? הקדוש ברוך הוא אמר שלוש פעמים הוא אמר שהוא רוצה לזרוק אותנו. למה? כי אלה הקשנים. אז מה משה עונה? לא עזוב, הם לא עקשנים, הם ילמדו, הם יסתגלו, יש להם נשמה גדולה. לא. ילך מהשם בקרבנו, למה? כי עם קשה עורף הוא. כי יש לך פה עקשנים, אז יאללה. איך בתוך אותה פרשה יכול להיות כזה מהפך, וזה מפורש בתורה. ואין מפרש מכובד במהלך ההיסטוריה. רש"י, רמב"ן, בן עזרא, כל מי שנרצה, שמנסה איכשהו ככה להפוך את הפסוק מצד לצד, כדי איכשהו להבין מה משה רבינו רוצה. למה הוא מאיר את הכלב שהוא ישן? למה הוא אוחז את החבל בבית התלוי? למה אתה מזכיר את זה פה עכשיו? אנחנו אוחזים בסליחה. אז למה אתה מזכיר את הפצע הוא, את הלילה הנורא הוא, את אותו לילה שהתגליתי בשיא הכיור שלי? למה אתה מחזיר אותנו לשם? מה זה הכי ים כשעורף הוא? איזה כי? זה הרי סיבה לגנאי, לא סיבה לשבח. וכל המפרשים מנסים, ואנחנו באמת נגיד היום רעיון, מיוחד במינו עצום, שמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, הילד שעשה לך הכי הרבה עוגמת נפש, זה הילד שיגרום לך הכי הרבה נחת. התכונה שעשה לך הכי הרבה עוגמת נפש, זאת התכונה שתביא אותך הכי גבוה. זה הכלי שדרכו אתה תצליח בחיים. ובתנאי, שתכניס אותה להפיק הבריא, שתנסה לשבת ולחשוב, למה הקדוש ברוך הוא נתן לי את התכונה הזו? למה הוא ברא אותה? וכשתחשוב על זה בראש שלו, אתה תבין איך התכונה הזו עצמה יכולה לתת לך תועלת, ולהביא אותך הכי רחוק שאפשר עד הגאולה הפרטית שלך והגאולה הכללית. בואו נתחיל.
חטא העגל הוא חטא כל כך כואב, שכמה מילים שנשפוך עליו לא נמצא. כל שנה מחדש, אנחנו נקרא את פרשת כי תישא ונשאל, איך זה קרה? והשאלה תהיה יותר גדולה מהתשובה. לא תהיה לנו אף פעם תשובה, כי באמת כל תירוץ לא מספק. 40 יום, איך הגמרא אומרת? הגמרא מצליחה לתאר את זה רק בביטוי אחד. עלובה קלה המזנה תחת חופתה. מה? איזה לימוד זכות אתה יכול ללמד על קלה, שבטלפון שלה ראו שבשעת החופה הראש שלה לא היה שם? נו, איזה... מדובר בן אדם לא נורמלי. מה אתה יכול ללמד עליו זכות? ובן אדם לפעמים לא נותן צ'אנס לקשר. 40 יום אחרי מתן תורה. 3 חודשים אחרי יציאת מצרים. משה רבינו נמצא בשמיים בשביל מה? להכין את התכשיטים לקלה. הוא יושב עם הקדוש ברוך הוא כחלותו לדבר איתו. אומר המדרש, כמתנה שנשלחת לקלה. כמתנה שהחתן שולח לקלתו. הקדוש ברוך הוא יושב איתו ומכין את לוחות הברית שחצב אותה מתחת כיסא הכבוד. כמתנה לשלוח מהחתן לקלה. והוא יורד כמו ששבין, כמו שדחן. כמו השליח שמביא את הזהב מהחתן לקלה. את השעון זהב, את התכשיטים שיתענות בחופה. והוא מוצא את העם כי בראו. הוא מוצא את העם, עושה לעצמו אלוהים אחרים. רוקד סביב העגל, בתופים ובמחולות. אלה אלוהיך ישראל אשר הוציא אותך מארץ מצרים. הגננת הלכה 6 שעות. לאן הלכה? להביא את השטר כתובה מהחתן לקלה. מגלה שהקלה כבר לא פה. עלובה קלה, מזנת, איך אומר דוד המלך? וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. את מי עזבתם ומה קיבלתם? מה מכרתם, מה קניתם? מכרתם את הקדוש ברוך הוא, את השכינה שקרא לכם את הים, שנתנה 10 מכות, בשביל מי? בשביל עגל. אז לא ניכנס, בשנים הקודמות ניסינו להבין מה הם חשבו ואיך הם חשבו. השורה התחתונה זה מה שהם עשו. והקדוש ברוך הוא, אם אפשר להתבטא בביטוי ככה, נחרד. יש פעמים שאדם מקבל כזאת מכה שהוא אומר, שמע, זה לא הקלה שאני מכיר. זה פשוט לא הבן אדם. אי אפשר עם בן אדם כזה לעבוד. יש לפעמים ויכוחים. לפעמים קורה אירוע שבן אדם אומר, שמע, זה לא האישה שאני מכיר. לא יודע, זה לא יכול לעבוד. אי אפשר להמשיך מכאן. והקדוש ברוך הוא 3 פעמים הולך ונותן עוד עונש ועוד עונש ועוד עונש. למה? כי עם כשעורף הוא. עוד מעט ננסה להבין מה הפירוש כשעורף, אבל מה שחשוב, כשעורף זה אנשים שאי אפשר לעבוד איתם. זה לא העם שהוצאתי במצרים. אתם מתגעלים בקיורכם, אני לא יכול להמשיך לעבוד איתכם. העונש הראשון, נורא והיום, כליה מוחלטת. אני פשוט להרוג את כולכם. אין לכם מה לעשות פה. בשביל מה הוצאתי אתכם ממצרים? בשביל להיות העם שלי. 2 שעות אפשר לסמוך עליכם. אז מה יהיה עוד 2,000 שנה? אז אני ארוג את כולכם, אחזיר אתכם, לא רוצה קשר איתכם. נו, משה רבינו עומד, בקש רחמים, למה יאמרו מצרים, יהיה חילול השם, יגידו שהוצאת אותם למדבר, אתה לא יכול לתת להם אוכל במדבר. מה יאמרו האבות, אברהם, יצחק ויעקב? אז הקדוש ברוך הוא נעתר. הוא אומר, בסדר, אני לא יארוג אותם. אבל אני לא אמשיך איתם, כי עם כשעורף הוא חוזר על זה פעם שנייה. אז מה יהיה? ושלחתי מלאך. מלאך ילווה אותם, לא אני. אני, השכינה בעצמה, מלכות האצילות, אני לא אלווה אותם. אני אשלח מלאך, שהמלאך ידריך אותם במדבר, ימינה ושמאלה, עד שיגיעו לארץ ישראל. אני לא רוצה קשר איתם. וכדי להמחיש את העונש, להמחיש את הנפילה, את ההורדה בדרגה, כמו שאתה קורע מקצין את הדרגות, להפיל אותו בדרגה, זה הקדוש ברוך הוא שולח את המלאכים, שיקחו מהם את הכתרים שהוא נתן להם במתן תורה. במתן תורה, כשעם ישראל אמר נעשה ונשמע, ירדו המלאכים והלבישו עליהם 2 כתרים. אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. הוא שולח את המלאכים לקחת מהם את הכתרים. ואם זה לא מספיק, אז משה רבינו לוקח את האוהל שלו, מוציא אותו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה, מתרחק ממחנה ישראל. בעצם, משה רבינו עצמו כביכול מנתק את הקשר. משה רבינו עצמו זונח אותנו והולך למקום אחר, הרחק מן המחנה. וכל זה למה אומרת התורה 3 פעמים? כי עם כשעורפו. נקרא במובא מספר 2. ויאמר השם אל משה, ראיתי את העם הזה, והנה עם כשעורפו, ואתה הניחה לי ואיחר אפי בהם, ואכלם. זה העונש הראשון. נו, משה מבקש רחמים, אל תחלה אותם. אז אני לא אכלה אותם, הם ילכו ואני לא אלך איתם. לך למי זה אתה והעם אשר עלית מארץ מצרים אל הארץ אשר נשבעתי, ושלחתי לפניך מלאך, וגירשתי את הכנעני האמורי והחיתי, כי לא אעלה בקרבך, כי עם קשה עורף אתה. ואז מגיע העונש השלישי, אמור על בני ישראל, אתם עם קשה עורף, ואתה הורד את דיחה מעליך ודיה מה אעשה לך. תוריד את התכשיטים, את הכתרים תוריד ממך. והתנצלו בני ישראל את הדיה מהר חורב, ומשה ייקח את האוהל, ונטל לו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה, והיה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד השם מחוץ למחנה. מה זה קשה עורף? איזו תכונה נוראה זאת שמצדיקה שהקדוש ברוך הוא התנתק מאיתנו.
עם אסמנו, מה זה קשה עורף? למה זה כל כך גרוע? אז כל המפרשים הולכים באותה דרך שקשה עורף זה אדם, קשיות עורף זה האויב הכי גדול של התשובה. קשה עורף זה אדם שלא שב, זה אדם שלא מתקן, שלא מקבל תוכחה. אם אנחנו זוכרים, בפתיחה של הוידוי, איך אנחנו אומרים בפתח הוידוי? שאין אנו עזי פנים וקשי עורף לומר לפניך, השם אלוקינו צדיקים אנחנו ולא חטאנו. זאת אומרת שהכניסה לשער הוידוי היא לא להיות קשי עורף. קשי עורף לא יכול להתחיל בתהליך של תשובה. אם יש אויב אחד של התשובה, זה העקשן. זה הקשי עורף. איך הקשנות מתבטאת בקשיות עורף? אבן עזרא אומר שקשי עורף בפשטות, בפשיטות, זה אדם שנתפס לו הצוואר. קוראים לו מאחורה, הוא לא יכול לסובב את הראש. הוא לא מפנה ראשו. מה הנמשל? זה האדם שלא מפנה ראשו אלא מוכיח. הוא הולך בדרך, בא מאחורה הרב, מנסה להוכיח אותו. חזור בך, חזור לאחוריך, תתקן את דרכיך, אבל הוא קשה עורף. הצוואר שלו תפוס, קשה, הוא לא יכול לסובב את הצוואר. קשה עורף, אומר אבן עזרא, מה הפירוש? אדם שלא מפנה ראשו אלא מוכיח, אלא מה? לא יכול להזיז את העורף. רשי אומר משהו שהוא נראה אפילו עוד יותר גרוע. אומר להפך, כשעורף זה אדם שמפנה את עורפו למוכיח. קודם הוא היה עם הפנים למוכיח. המוכיח נתן לו מוסר, והוא בחוצפה מפנה אליו את העורף. תדבר אל האחוריים שלי, תדבר אל הצד האחורי שלי. אני לא מעוניין לשמוע ממך. וראית את אחוריי, ופניי לא הראו. אני לא, תדבר, זה, לפי רשי זה לא רק שאדם שלא יכול לסובב את הראש, זה אדם שמזלזל, זה אדם שהוא עז פנים, מנסים להוכיח אותו. אז הוא מסתובב ואומר, דבר לאחרים, אתה לא מעניין אותי. אם כן, קשה עורף, מה הנקודה? זה אדם שלא יכול לקבל תשובה, לא יכול לקבל הוכחה. חיפשתי דוגמה. מי הוא הקשן? הרבה יותר כיף לדבר לשון הרע על מישהו, נכון? שזה לא יהיה סתם תיאורטי. אז ברוך השם, יש לנו דוגמה נפלאה. אם אפשר לומר נפלאה על הקשן. השבוע, פרשת כתיסא, יש לנו הפטרה מיוחדת במינה, לא כל שנה, אבל השנה אנחנו בשנה מעוברת, אז יש לנו הפטרה מיוחדת במינה. הרבה פעמים אנחנו מבטרים עליה, הפטרת אליהו בהר הכרמל, בגלל פרשת פרה, פרשות אחרות. אבל הפעם עוד לא התחלנו את סדר ארבע הפרשיות, רק שבוע הבא פרשת ויקל, שבת מברכים אדר נתחיל. אז יש לנו השבוע ליהנות מהפרשה הגדולה הזו, ההפטרה הגדולה של אליהו בהר הכרמל. איך מתחיל הסיפור של אליהו בכרמל? למה נערך העימות הזה? למה נערך הוויכוח הזה? מה עומד מאחורי זה? יש מדרש מבהיל, מבהיל ממש. מהו הקשן? לפעמים רואים אדם כזה, אתה יודע, שאנשים אומרים לך, אנחנו לא מכירים הרבה מצויות כאלה, אנשים אומרים לך, הוא לא יעצר עד שהוא יהיה באדמה. זה בן אדם שאי אפשר לחתום איתו הסכמים, שאי אפשר להאמין למילה שלו. אתה לא יכול כלום. אתה אומר, בוא נשמע, יש בן אדם הגיוני, אתה מדבר איתו, אתה משכנע אותו, אתה רואה שהוא הפסיד משהו, הוא יבוא איתך להסדר. יש אנשים שהם לא, הם אפיונרים. זה לא יעזור. אנשים אלה, זה או הכל או כלום. אין מצב של פשרות. הנה סיפור מבהיל על אדם כזה. כשיהושע בן נון כבש את... יריחו, הוא גזר שיריחו לא תיבנה. למה? יש כמה הסברים, יריחו הייתה עיר הנידחת, עיר של עבודה זרה, לא לבנות את יריחו. אולי כהנצחה לנס שהיה שם, איך שלא יהיה, יהושע גוזר שיריחו לא תשוב ותיבנה. והוא מוסיף ואומר מילים נוראות, מי שיבנה את יריחו, ביום הנחת אבן הפינה יקבור לו עלינו את בכור בניו, וביום הצבת הדלת, ביום חנוכת הבית, הוא יקבור את צעיר בניו. זה עזר? זה לא עזר, הקשנים יישארו הקשנים. היה שם האדם שנקרא חייל בית האלי, והוא אומר, עזוב, זה לא מדבר אליי, יהושע לא, לא קשור אליי, עזוב, עזוב, לא, לא מאמין בו. והתחיל לשקם להקים את חומות יריחו. ביום שהביא את הטרקטורים, השם רחם נהרג בכור בניו. וביום שהעמיד את השערים בסוף הבנייה, נהרג צעיר בניו השביעי. כל שבעת ילדיו מתו. שורה שלמה יש לו בבית העלמין, הוא לבד, ושום דבר לא מזיז אותו, הוא ממשיך. בכל אופן, נפטר הבן השביעי, הוא יושב לשבעה. אחיו המלך, הוא כנראה היה אדם מאוד חשוב, אחיו המלך בא לבקר אותו. וגם להבדיל אליהו הנביא, גם הוא בא לבקר אותו. כנראה שהוא באמת היה אדם נכבד למרות החטאים שלו, ואליהו הנביא בא, קבל הוראה מהקדוש ברוך הוא ללכת לשם. הוא הולך לשם. הוא יושב עם אחיו, האווירה שבורה, האווירה כאובה. כולם רואים מה קרה לאדם שעבר על דברי הנביא, קבר משפחה שלמה, נשאר לבד. ואז אחיו, שצריך ככה להרוס, בכל אופן צריך ככה לקלקל את האווירה, לא לתת לאנשים להתעורר, לא לתת לאנשים להתרגש. אז הוא אומר לאליהו הנביא, תגיד לי, איך זה עובד? איך הכללה של התלמיד התקיימה? הכללה של הרב לא התקיימה. הכללה של התלמיד התקיימה, ישוע בן נון, תראה איך זה עובד. אבל הכללה של הרב לא עובדת. משה רבינו אמר, וחרף השם בכם, ועצר, ועבדתם אלוהים אחרים, וחרף השם בכם ועצר את השמיים, ואני פיזרתי עבודה זרה על כל תלם בארץ ישראל, ווואלה, אף פעם לא היינו כל כך עשירים. יש גשמים, האדמה פורחת, אף פעם לא היה כזה טוב לחיות בארץ ישראל. אז איך יכול להיות שהקללה של הרב לא מתקיימת? אליהו התרגז, נחרד לכבודו של משה רבנו, ואמר, כן, לא תהיה טיפת גשם בארץ ישראל. היא תהיה פה בצורת, אנשים ימותו מרעב, טיפת גשם לא תהיה פה. בשלוש שנים אין גשם, ואין מה לאכול בארץ, ואליהו, שהיה נביא קפדן, לא מוותר ולא חומל ולא מרחם. ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ואומר, תשמע, בסוף אני אוהב את בניי, בסוף האהבה שלי אליהם יותר גדולה מהקפדה שלי אליהם, הם צריכים אוכל, הם ימותו. אז תלך לארץ ישראל ותעשה מבחן גדול להוכיח את הצדקה שלך, אם לא על ידי גשם, אז בדרכים אחרות. ואז אליהו קורא לאחאב ואיזבל ואומר, בואו נעשה התערבות, בואו נראה מי צודק, השם או הבעל. והם עולים על הר הכרמל, ומצד אחד עומד אליהו הנביא לבד, מצד שני עומדים 450 נביאי בעל יחד עם אחאב ואיזבל, ומקימים שני מזבחות, ואומרים, בואו נראה איפה תרד האש. הוא נותן להם את הכבוד להיות ראשונים, והם מגישים את הפר ושוחטים אותו ומכינים אותו לעקדה, אבל אין אש, והם מתחילים לצעוק, הבעל עלינו, הבעל עלינו, ואין אש. והם לא מבינים מה קרה. מה הייתה התוכנית? יש בנביא רמז מחריד. ויפסחו על המזבח אשר עשה. עשה, בלשון יחיד. שואל המדרש, מה זה ויפסחו על המזבח אשר עשה? אז כתוב אשר עשו, הם היו הרבה אנשים. מה זה אשר עשה? אליהו היה יחיד, אבל בצד שלהם היו הרבה. תמיד בצד של השקר יש יותר אנשים. ויפסחו, מה זה אשר עשה? אומר המדרש דבר מדהים, היה להם תוכנית. מה, הם לא ידעו שהקדוש ברוך הוא לא איתם? אז מה הייתה התוכנית שלהם? נכנס אדם תחת המזבח, והתכוון משם להציט את האש, כשיקראו הבעל עננו, זה היה אמור להיות הקוד, והוא יציט את האש מלמטה. ובא נחש והקיש אותו. ולכן הם צעקו, ואשר עשה, אותו אדם עשה את המזבח, ולא עבד להם הטריק. מי היה אותו אדם? חיאל בית האלי. אותו אדם שהרג שבעה, קבר שבעה ילדים ביריחו. ואפילו אחאב כבר הבין שיד השם הייתה בו. רק מה הוא צריך לקלקל? הוא אומר, דברי התלמיד עובדים, דברי הרב לא עובדים. וכשהם עומדים למבחן, הוא אומר, מה אכפת לי? זה לא יעבוד לו לאליהו. לא יעבוד לו, אני אלך ואני אדליק לכם את האש. זה קשה עורף. קשה עורף זה אדם שאין לי מי לדבר. קיר, ראש בקיר, מה תעשה איתו? אומר הקדוש ברוך הוא, אז יאללה, אין לי מה לעשות אתכם. אני צריך אנשים שיכולים לשוב, שיכולים לבקש סליחה, שיכולים לתקן את הדרכים, שיודעים שהם לא מושלמים, שיכולים להודות בטעות. אתם לא כאלה. עד כאן החלק הרע. בואו נקרא, יש פה את כל המקורות מי שירצה לראות בפנים, אני רק אקרא את הספורנו, אני ממשיך בקטע הבא במובן מספר 2. כשהעורף, אומר הספורנו בלמד בטט, הוא ההולך אחרי שרירות ליבו ומחשבתו, ואף על פי שיודיעו מורה צדק בראייה ברורה, שמחשבתו הוא בלתי טובה ומביאה אל ההפסד, כי לא יפנה אל המורה. כן, לשיטתו, כשהעורף הוא אדם שלא מפנה את הצוואר, הצוואר שלו תפוס. כאילו עורפו קשה כגיד ברזל, באופן שלא יוכל לפנות אנה ואנה, אבל ילך אחר שרירות ליבו כמאז. רשי אומר, הפוך, מה זה כשעורף? מפנה את העורף. מחזירים כשעורפם לנגד מוכיחיהם, מסתירים את הפנים, ומחזירים, ויש פה את המקורות הבאים, כל הסיפור עם חיאל בית האלי. ואתה אומר, נו, אז הקדוש ברוך הוא צודק. אם אנחנו כאלה נוראים, אז אין עם מי לעבוד. ואז מגיע החלק של משה רבינו. היה סיפור נקרא תצור, רגע של התקרבות, תמיד אחרי מריבה יש רגע של קרבה גדולה. הכוחות להתחזק ולחזור מעוררים אהבה מאוד מאוד עמוקה, שהיא עוד יותר חזקה מאשר האהבה הראשונה. ומשה מנצל את ההתקרבות של אחרי נקרת הצור, אחרי י"ג מידות הרחמים, ומבקש מחילה. ואומר מילים מדהימות, שאתה לא מבין מאיפה הם נפלו עליך. מובאה מספר 3, כולנו מכירים את זה, שמות למדה לתת. ויאמר, אם נא מצאתי חן בעיניך השם, ילך נא השם בקרבנו כי... הם נכדים של אברהם ויצחק בטח, מה יש לו להגיד? כי יהודי הוא תמיד יהודי והוא לא מתכוון. כי עם קשה עורף הוא. וסלחת לעבודנו, נחלתנו, נחלתנו. עם קשה עורף זה סיבה לאהוב או סיבה לשנוא? זה סיבה לחזק את הקשר או סיבה למחוק את הקשר? הוא לא מסביר אפילו. מה משה רבינו מתכוון? אז מובן שלא צריך אותי בשביל זה, שאין מפרש מכובד שלא נתקע פה. אז רשי אומר, כי עם קשה עורף הכוונה ואם עם קשה עורף. זה כמו משפט חדש, כי לפעמים מפרש וכמו ואם. ילך נא השם בקרבנו. ואם עם קשה עורף הוא, ואם אתה טוען שאנחנו כאלה מנובלים, וסלחת. נו, אתה הרי סלחן, אז תסלח, פה צריכים את הסליחה שלך. האבן עזרא אומר עוד יותר חד, כי עם קשה עורף, אף על פי שהוא עם קשה עורף. ילך נא השם בקרבנו, למרות שאנחנו קשה עורף וסלחת. הרמב"ן כותב הכי חריף, וזה מדהים, אבל זה הכי נכנס בפשט, כי עם קשה עורף, כי זה הרי תמיד נתינת טעם. ילך נא השם בקרבנו, למה? כי אנחנו לא יוצלחים. כי אנחנו עקשנים. עם עקשנים רק הקדוש ברוך הוא יכול להסתדר. מלאכים לא יבינו אותנו. רק אתה, רחמן וחסדן, מורה, לא יכול להסתדר עם תלמיד עקשן. מי יכול? רק אבא. כי אבא תמיד ירחם, אבא תמיד יסלח, אבא אף פעם לא יזרוק את הילד. אומר הרמב"ן, אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אתה אומר שאנחנו עם קשה עורף? נכון, זה סיבה שאתה תלך איתנו ולא מלאכים, כי אם אנשים כאלה מרדנים, רק המנהל יכול ללכת, רק הקדוש ברוך הוא בעצמו, רק אבא יכול.
אם כן, הגישה המשותפת לכל הראשונים האלו שהזכרנו, שעם קשה עורף זה סיבה לגנאי, אבל בכל אופן משה רואה צורך להזכיר גם את זה, והוא אומר, למרות שאנחנו עם קשה עורף, ואם אנחנו עם קשה עורף, ודווקא בגלל שאנחנו קשה עורף, אין ברירה, רק אתה יכול להסתדר איתנו, רק אתה יכול ללכת איתנו. נו, אמרו את זה גדולי הראשונים, הם לא צריכים את המחמאות שלי ולא את הקושיות שלי, אבל בכל זאת, סוף סוף, נדמה שזה נותר עוד קצת קשה. למה משה חוזר וחופר בפצע? למה משה חוזר אל הבגידה הנוראה? איזה סנגור הולך ביוזמתו ומאיר את הכלב כשהוא ישן? כבר יש ריכוך, כבר יש פיוס, כבר יש אהבה. הקדוש ברוך הוא השאיר את העבר מאחוריו ומאיר את י"ג מידות הרחמים. אז בשביל מה אתה ביוזמתך? מעורר את המוקש. בשביל מה אתה מעורר את הכישלון הזה שערים כזה חיץ בינינו? למה אתה חוזר וחופר בפצע הזה שכולנו רוצים לשכוח ממנו? כי עם קשה עורף, למרות שאנחנו עם קשה עורף. אבל למה אתה מזכיר את זה? דרכו של סנגור זה לעשות את ההפך. להזכיר את היתרונות של עם ישראל, את המעלות של עם ישראל, למרות הכל הם נכדים של אברהם, יצחק ויעקב, למרות הכל יהודי הוא יהודי, תאמין בנו, אנחנו נפתיע אותך, את זה משה רבנו צריך לעשות. אחרי כל התירוצים של הראשונים, נדמה שעדיין קשה. למה משה רבנו חוזר ומזכיר ביוזמתו את אותו פצע מכוער, את אותה מוגלה מכוערת, את אותו טבע משונה, שגורם לקדוש ברוך הוא כל כך לכעוס עלינו, וגורם לנו, חס ושלום, כל כך לאכזב אותו ולבגוד בו. אז אני רוצה לומר נקודה נפלאה, מדהימה, נקודה שהופכת את כל מה שחשבנו, על העקשנות, ומכאן גם להוציא מבט הפוך, על כל הכיעור שיש בנו, והחוסר שלמות שיש בנו, ולהבין שגם החוסר שלמות הגיע מלמעלה. ודווקא הוא, הייחודיות שלנו, ומה שמאפיין אותנו, והדרך שבה אנחנו נצליח ונתרום את התרומה שלנו לעולם. משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא מילים מדהימות. אנחנו קשי עורף? נהדר? זה בדיוק מה שאתה צריך? הריבונו של עולם תלך איתנו, אתה יודע למה? כי לנו בדיוק יש את התכונה שאתה זקוק בשביל העבודה שלך, בשביל המשימה שלך. אנחנו בדיוק התברכנו באופי הנדרש, אנחנו קשי עורף. ומה יהודי צריך יותר מלהיות קשה עורף? איזו תכונה מאפיינת יהודי יותר מלהיות עקשן, יותר מלסתום את האוזניים ולעצום את העיניים ולהמשיך בדרך שלו גם כשכולם יהיו נגדו? מי מסוגל לעצור את המרוץ של היום, את המרוץ של היום בצהריים? כשיש קליינטים, כשיש אנשים שמחכים ולהגיד אני מצטער, אני עכשיו צריך ללכת למנחה. מי מסוגל להיות האדם היחיד בעבודה שהולך עם כיפה? שבצהריים מוציא סנדוויץ' משלו ואוכל בצד, לא אוכל עם כולם כי אולי ההכשר לא בדיוק מתאים. מי מסוגל להיות הדייר היחידי בבניין, שכשיוצא בערב שבת לתפילת מנחה, בודק את הלשונית בכניסה, לא להסתבך עם האינטרקום, כי הוא הדייר הדתי היחידי ששומר שבת בבניין. מי מסוגל 3,333 שנה להתמיד באותה מסורת, שנראית לפעמים חלילה מיושנת, נראית לפעמים חלילה לא מעודכנת. ויהודי ממשיך עם אותו לאט בעיניים, עם אותה התלהבות, עם אותה נחישות, עם אותה ציצית, אותה מצב ואותו שופר. מי מסוגל? בטבע האדם, כשהאדם מגיע למקום, הוא הופך להיות חלק מהמקום. אוי לרשע ואוי לשכנו. צרפתי שהולך לאמריקה נהיה אמריקאי. אמריקאי שנוסע לצרפת נהיה צרפתי. אחרי 3 דורות הוא לא זוכר מאיפה הוא בא. יהודי בגרמניה הוא יהודי, ויהודי בפולין הוא יהודי, ויהודי במרוקו הוא יהודי, ויהודי באלג'יר הוא יהודי, ובתוניס הוא יהודי. בכל מקום הוא נשאר הוא. אתה אומר שאנחנו קשי עורף? זה בדיוק מה שאתה צריך. אתה צריך שנהיה קשי עורף. זה מקור הכוח שלנו. שמעתי השבוע סיפור מבהיל. מה הפירוש שיהודי הוא קשי עורף? הרב משה דיקשטיין הוא שליח של חב"ד בבאר שבע. במסגרת הפעילות, הוא גם מסתובב בבתי הכלא באזור, בדרום, יש בתי כלא מרוחקים, שמורים, יושבים אסירים על פשעים מסוכנים, שמורים מאוד. והרב משה דיקשטיין הולך,
ופועל איתם. גם אסירים הם בני אדם, גם אסירים הם יהודים, גם להם יש נשמה. לפני פורים משלוח מנות, לפני פסח מצה, לפני ראש השנה תפוח מדבש. וכמובן שיעורים ודיבורים והתוועדויות, לעורר ביהודי את הניצות שבו, להזכיר לו שגם לו יש עתיד, שגם ממנו מצפים למשהו. פעם הוא יושב באיזשהו מפגש, בבית כלא מאוד מאוד שמור בדרום, והאסירים מספרים לו שיש כאן אסיר אחד שלא יוצא מהחדר. אף אחד לא רוצה שהוא יצא מהחדר, וגם הוא לא רוצה לצאת. יושב על פשעי אלימות, אדם אנטיפט, אדם שגם נראה ככה לא טוב, כולם פוחדים ממנו, אף אחד לא רוצה קשר איתו, והוא יושב בפינה שלו, החול קבור שם כבר חודשים ושנים. הרב ליקשטיין הרגיש עליו רחמים, וביקש שמנהל הכלא רשות להיכנס, לשבת איתו לבד בחדר. יעמוד סוער מבחוץ, ישמור שהכל בסדר, והוא יישב ויפטפט איתו. ישבו כמה שעות ודיברו ופתחו את הלב, כל אחד סיפר מה, איפה הוא הגיע, ומה הוא עבר, ומה הרקע שלו. והאסיר הזה יצא מהכלים לראות אדם שלא שופט אותו, ואדם שאוהב אותו כמו שהוא, ורואה את היעלום שבו כמו שהוא. אחרי כמה שעות של שיחה, כמובן החבדניק מציע לו להניח תפילין. האסיר הזה מאוד התרגש וליבו היה פתוח, מי יודע כמה חודשים ושנים הוא לא הניח תפילין, הוא הסכים. הוא קם, הרים את השרוול, והרב דיקשטיין נבהל. על הקיבורת, על הזרוע, היה לו ציור לא מתאים בלשון מועטה, שהיה קשה מאוד להניח תפילין שם. היה שם קעקוע מאוד מאוד גס, שהיה קשה להניח על זה תפילין. הרב התלבט לרגע, אבל לא יותר מרגע. מאור שבתורה מחזירנו למותה, והכוח של התפילין יהיה לשעבד את המוח והלב גם של היהודי הזה. הניחו תפילין. אחרי שבוע הוא בא עוד פעם, הפעם כבר האסיר חיכה לו, וישבו, והוא כל כך הודה לו האסיר הזה. אתה הראשון שמדבר איתי בכבוד, אני כל כך שמח על הכמה שעות האלה. אתה מאיר באיזה אור, איזה ניצוץ שלא ידעתי שקיים בי. ואחרי שיחה, האסיר בעצמו ביקש, אולי נניח תפילין עוד פעם. הרב דיקשטיין מסכים. האסיר קם מהמקום, גם גבוה, שיער ארוך, מרים את השרוול. והרב נבהל, הוא רואה שכל האור מעוות, אכול, משופשף. הוא שואל את האסיר, מה עשית לעצמך? אומר אותו אדם, כבוד הרב, אני ראיתי בשבוע שעבר איך נרתעת מהציור הזה. אז כל השבוע ישבתי ושפשפתי את האור עם מלח, כדי להסיר ממני את הלכלוך הזה. ילך נא השם בקרבנו, כי עם קשי עורף הוא. קשי עורף זה לא החיסרון שלנו, קשי עורף זאת המעלה הכי גדולה שלנו. יהודי הולך ולא שומע, הולך ולא רואה, ממשיך עם האמונה שלו באופן שלמעלה מטעם ודעת. למה הדבר דומה? שמעתי משל נפלא על הכוח הזה. מה הפירוש שהתכונה הכי גרועה שלנו? אסור להרוג תכונות, אסור להילחם באופי, אסור להיות משהו שאנחנו לא. את האופי הקדוש ברוך הוא נתן. מה הפירוש שהתכונה הכי גרועה שלנו? היא מקור הכוח שלנו. אחד השלוחים במוסקבה סיפר, היה להם שומר בישיבה במוסקבה, אדם חזק, רחב, אדם שראה את רוסיה בימיה היפים, בימים החזקים של השלטון, והוא בגלגולו הקודם היה מאמן דובים בקרקס. הם ניהלו קרקס נודד שעשה הופעות, והשיא שלהם היה איזושהי להקה של דובים שמשחק את אוקי. ואחד הדובים הוא השופט, ומחמיא להם כשהם מצליחים, נהדר. פעם הוא סיפר להם לבחורים בישיבה, איך הם ידעו למצוא את הדובים הטובים? איך הם ידעו לזהות את הכישרונות? את הדובים האלה שאפשר לפתח אותם, לעבוד איתם, לאבד את המידות שלהם, שיהיו שחקנים טובים בקרקס. הוא אומר, אני הייתי אחראי להביא אותם, את הדובים האלה. הייתי נוסע ליערות סיביר. היה שם גורי דובים מסכנים, שהציידים חיסלו את האבות, את האמהות שלהם, והגורים נשארו לבד מחפשים אוכל. רבים על כל טיפת טרף, על כל טיפת בשר, על כל איזשהו ירק. הוא אומר, אני הייתי עומד, יושב מהצד ומסתכל עליהם. את הדובונים החמודים האלה, שיושבים בצד ומסתכלים ומתלטפים, מתלקקים עם עצמם, באלה לא הייתי נוגע. הייתי מחפש את הקשוחים, את העקשנים, את הטראבל מייקרים, את אלה שעושים צרות, אלה שנלחמים, אלה שנאבקים, אלה שבחיים לא מוותרים. אלה יש להם אופי. זה מה שאני צריך. אומר הקדוש ברוך, אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אתה אומר שאנחנו קשי עורף? בוודאי. ילך נא השם בקרבנו כי עם קשי עורף, אנחנו עקשנים וטוב לנו. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים. איפה הגיעו הדברים לשיא?
אני רוצה לומר את אחד הרעיונות המיוחדים ביותר שאמרנו על הבמה הזאת. אני לא זוכר מתי לפני פורים, אי פעם אמרנו את זה כמו שצריך, אמרנו את זה בהקשרים אחרים, לאו דווקא לפני פורים. אבל אנחנו עומדים בערב פורים קטן. אני רוצה לומר את אחד הדברים היפים והחזקים ביותר והמחזקים ביותר. מה הפירוש שיהודי הוא קשה עורף? אמר רבא, חייב איניש לביסומה בפוריה, עדלו ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. בפורים חייב אדם לאבד את הדעת. בפורים חייב אדם לצאת מההיגיון, לצאת מהנורמליות. בליל פורים, לצאת מבית הכנסת שפוי, לזכור את הדרך מהבית לבית הכנסת, מבית הכנסת לפורים, מבית הכנסת הבית, זה לא מתאים. בפורים, הדרך היחידה לחגוג את היום הזה, היא באמצעות איזושהי התעלות מעל הגבולות של ההיגיון. וכל אחד שואל את עצמו, למה? מה קרה בפורים? מה פורים יותר גדול מפסח? מה פורים יותר גדול מחנוכה? פורים הוא לא חג ההצלה היחידי של עם ישראל. הוא אחד משלושה חגי הצלה. להפך, הוא רק מדרבנן, הוא חג מאוחר. זה לא פסח. זה לא יום הכיפורים שהקדוש ברוך הוא דן אותנו לטובה. זה לא חג הסוכות שהקדוש ברוך הוא הקיף אותנו בענני הכבוד באהבה גדולה. מה קרה בפורים שמצריך יציאה כזו מהדעת, התפשטות כזו של הנשמה, ואחרת אתה לא מכיל את האור של היום הזה. אתה לא מכיל את הנס של היום הזה. ההסבר הפשוט אומר שבפורים הייתה ההצלה הכי גדולה בהיסטוריה של עם ישראל. ההצלה הכי חשובה בהיסטוריה של עם ישראל. פורים הוא החג היחיד שאם חס ושלום הוא לא היה קורה, אף אחד מאיתנו לא היה פה היום. פורים זה החג היחיד שאיים על עם ישראל כאומה מגדול ועד קטן, מגברים ועד טף. למה? כי המן היה הצורר היחיד שחשב בגדול במרכאות. המן הוא המגילומן המטורף הכי גדול שקם בהיסטוריה. אף אחד לא תכנן את התוכנית הזדונית והסתנית, לא חשב בענק במרכאות כמו שחשב המן. אפילו היטלר יימח שמו וזכרו. לא חשב להשמיד, להרוג ולאבד את כל עם מרדכי, טף ונשים ביום אחד, ב-127 מדינה. היטלר היה באירופה. הוא חשב אירופה, מקסימום. הוא יגיע לים התיכון, מקסימום הוא יגיע לאסיה. יותר מזה הוא לא חשב. הוא לא חשב שהוא יעבור את האוקיינוס. הוא לא חשב שהוא יגיע לאמריקה, לקנדה, לאלסקה, לשם הוא לא חשב שהוא יגיע. פרעה גזר על הזכרים, לא גזר על הנקבות. נבוכדנצר, נבוזראדן, טיטוס, גזרו על החיילים סביב ירושלים, לא על כל האומה. המן היה המטורף היחיד שחשב על הפתרון הסופי באמת, היה לא תהיה. להשמיד, להרוג ולאבד את כל עם מרדכי, טף ונשים ביום אחד. שלא יהיה לאן לברוח ולא יהיה מתי לברוח, כי הכל יקרה ביום אחד. התוכנית שלו הייתה לא לשלוח חיילים ל-127 מדינה, כי אז יהיה זמן לברוח. אלא שגויי כל מקום יקומו על היהודים אשר בארצם, יקומו להילחם בהם. וכך ביום אחד, בשעה אחת, אפשר יהיה השם רחם לחסל את כל עם מרדכי, טף ונשים ביום אחד. לכן ההצלה מידי המן, בלילה הוא נדדה שנת המלך, ונהפוכו אשר סיברו היהודים לשלוט בהם. אבל נהפוכו של פורים זה ההצלה הכי גדולה, הכי דרמטית, הכי חשובה בהיסטוריה, ולכן חייב איניש לביסומה בפוריה, לא פורים ולא חנוכה, לא פסח ולא חנוכה דומים לזה. אבל הרבי פעם דיבר על נקודה עמוקה בהרבה, נקודה מיוחדת במינה, נקודה כל כך מרוממת. מה חוגגים בפורים? בפורים חוגגים עקשנות של למעלה מטעם ודעת. בפורים שותים כי אין דרך הגיונית להבין ולהסביר מה קרה שם. פורים הוא הרגע הכי שפל בחיי האומות. פורים הוא הרגע הכי מופקר במוסר העולמי, בתרבות העולמית. הוא הרגע הכי נמוך, הכי פורה קול, הכי פרוץ בכל ההיסטוריה האנושית. ונהפוכו. ודווקא ברגע הכי נמוך בהיסטוריה, התגלה הרגע הכי יפה, הכי גדול, הכי טהור, הכי מרומם בהיסטוריה של עם ישראל. התגלנו בשיא הקשנותנו. כדי להבין את הסוד של פורים, אנחנו צריכים להתמקד באירוע אחד קטן מתוך המגילה, שכשאתה קורא אותו בפשטות, הוא נראה כמו שהמדרש מגדיר אותו. הדת צרוכים, אנשים צרוכים, אנשים טיפשים. נראה כל כך מטופש הקטע הזה. ופתאום אתה מבין איזה עומק יש פה, איזה דרמה, איזה סיפור מסתתר מתוך הדבר הזה. המלך קורא למלכה לבוא אליו, לבדר את העמים והשרים ביופיה, לשמח אותם במשתה העולל והפוקר שלהם. היא נעמדת מלוא קומתה ואומרת, לא, אני לא אבוא, יש לי כבוד עצמי, אתה המלך ואני לא סופרת אותך, אני לא אבוא. מה אמור לעשות המלך? להוריד לה את הראש.
היא מרדה במלכות לפי כל חוק, לפי כל דת, לפי כל תורה, הוא אמור להוריד לה את הראש. לפחות להעיף אותה מהמלוכה. היא ביזתה אותו לעיני העמים והשרים. ואז קורה דבר מאוד מוזר. המלך מתבלבל לגמרי. הוא לא ידע מה לומר. הוא קורא לשיבת חכמי פרס ומודאי, היושבים ראשונה במלכות, כדעת מה לעשות במלכה ושתי, על אשר לא עשתה את דבר המלך ביד הסריסים. מה ההתלבטות הגדולה? מה הספק? יש מה ללמד עליה זכות? ואז קורה דבר עוד יותר מוזר, שהוא מרידה יותר חמורה ממה שעשתה ושתי בעצמה. השרים האלה, במקום לענות מיד את התשובה, יושבים שבעה ימים ושבעה לילות, ואז מגיעים עם טיעון עוד יותר מחריד ממה שעשתה ושתי בעצמה. זה שהיא מרדה במלך, כלום. זה שהיא ביזדה אותו לעיני העמים והשרים, אז מה? מי אתה בכלל? יש אבל בעיה. מחר יבוא בעל בגליציה, יבוא לאשתו ביום שישי, ויגיד לה, תכיני קוגל תפוחי אדמה לשבת. והיא תגיד לו, לא רוצה. אני מכינה קוגל יטריות, כי זה מה שאמא שלי הכינה. הוא יגיד לה, אבל אני הבעל ואני אוהב קוגל תפוחי אדמה. אז היא תגיד לו, מי אתה בכלל? למה ושתי הקשיבה לבעלה? אני עושה מה שאני רוצה. עכשיו זה העידן הנשי. עכשיו אנחנו קובעות. זאת הבעיה, אומרים החכמים למלך. שביזו אותך זה כלום. שמרדו במלך, שהראו שהפקודות שלך, אפשר לזרוק אותם לפח, כלום. אבל שמחר יבזו בעל בגליציה, זאת עבירה נוראה. ועל כן יורה המלך להסיר את מלכותה מעליה ולתת אותה לראותה הטובה ממנה. מה הולך פה? מה כל הסיפור הזה? מה מסתתר כאן? משהו מסתתר. אמר הרבי פעם. ארבע מילים מספרות את כל הסיפור. לפני זה המגילה אומרת ארבע מילים. והשתייה כדת אין אונס. לעשות כרצון איש ואיש. הימים היו סוף עידן החוק. המשתה נועד לחגוג את סוף עידן הערכים. את האכול ושתה כפי יכולתך, כי אתה החוק. אתה הערך. ככל שזה יותר משוגע, ככה זה יותר נורמלי. בדרך כלל כשבא אדם לארמון המלכות, יש כללים, יש קוד לבוש. אתה לא בא למלך עם בוץ, עם אגפיים, אתה לא בא מהשדה. יש דרך איך מתלבשים לכבד את המלך. והשתייה כדת, יש חוק. אדם שבא לארמון המלוכה צריך לשתות כוס גדולה, להפגין את כבוד המלכות, את עושר המלכות. אמר אחשוורוש, אתם תבואו אליי הביתה, לארמון המלכות, ותעשו מה בא לכם. כי אלו הימים. כל מטרת המשתה הייתה ליצור אנרכיה, לפורר את החוק, לפורר את הערך, וליצור הפקרות מוחלטת, להגיד הכל מותר, אין איסור, אין שום דבר נעלה. אם ככה, גם לבשתים אותם. אז כשהמלך קורא לה, ומצווה אותה משהו, סליחה אדוני המלך, אתה קבעת שהשתייה כדת אין אונס? אז גם אין אונס שיגיד לי לבוא לפה. אני החלטתי שאני לא אבוא. והמלך בבעיה. כי היא בסך הכל גזרה את הקופון. היא בסך הכל מצטה, לקחה רחוק את מה שהוא ציווה. אבל מצד שני גם הוא במוח השיקור שלו הבין שהיא חצתה את הגבול. שמחר הוא יקרא חיילים למלחמה והם לא יבואו. שמחר הוא יגזור להעלות באחוז את מס הכנסה ואף אחד לא ישלם. כי אין חוק. גם הוא הבין שאנרכיה זה דבר מסוכן. אז הוא קורא לחכמים שימצאו איזה סעיף להפיל אותה. שימצאו משהו להוכיח אותה כי חייבים לעשות איזה סוף. נו, הם יושבים שבעה ימים שבעה לילות ואז מגיעים עם סברה. זה שהיא אמרה למלך פה לא, זה מותר לה, זה הייתה מטרת המשתה. אבל לא התכוונו שנשים בכל העולם ב-127 מדינה יצאו לחירות. זה לא התכוונו, כמובן, לפי ההיגיון המעוות הפרסי שלהם. לזה לא התכוונו. במילא, מתוך ההיגיון הזה, הם אומרים למלך, תסיר את כתרה מעליה ותיתן לראותה הטובה ממנה. ועכשיו אומר הרבי, תראה פלא פלאות. דווקא בימים הרעים ההם, דווקא בימים הפרוצים ההם, המופקרים העוללים ההם, דווקא זוהרת דמותם של עם ישראל. וזה הרגע הכי גדול בהיסטוריה שלנו. הגמרא אומרת, קיימו וקיבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר. זה הזמן של מתן תורה אמיתי. מתן תורה אמיתי זה לא פורים, כי אז קפה עלינו הר כגיגית. הרגע הכי יפה בהיסטוריה של עם ישראל, זה פורים, זה הרגע האמיתי של מתן תורה. מכאן מודה רבה לאורייתא, למה? אמר אדמור הזקן דבר מבהיל, ולעניות דתי המועטה, יש לזה רמז מפורש במגילה. אסתר אומרת למרדכי, לך כנוס את כל היהודים אשר בשושן, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום. לך כנוס את כל היהודים. מי זה כל היהודים?
אלו שלפני 9 שנים ישבו במשטר של אחשוורוש. שאכלו מאכלי טרפה, ששתו יין נסך, ששתו ועוללו. לך כנוס את כל היהודים וכולם יבואו. ונראה במגילה שכולם באו. לא מסופר על אחד שלא בא. לא היה רגע כזה בתולדות האומות. משה רבינו יוצא ממצרים רק עם 20% מהעם. 80% נשארים שם. מתתיהו היהודי יוצא למלחמה עם 1% מהעם, עם 5,000 איש. 99% לא יוצאים איתו, כולם התייבנו. אנחנו מכירים מתייבנים, מכירים ערב רב, לא מכירים מתפרססים, לא מכירים אנשים שהפכו להיות פרסים, אבל למה? הרי גרנו בחוץ לארץ. הרי היינו 70 שנה נכבדים בעיני האומות, היה לנו טוב. כשאסתר קראה, הם היו צריכים להגיד, אנחנו לא עם מרדכי ואסתר, אנחנו אזרחים שווי זכויות בממלכה הפרסית, לא שייכים אלייך בכלל. אבל היא קוראת את כל היהודים, ונראה במגילה שכולם באו. לא כתוב שאחד לא הגיע. דווקא הימים הנוראים ההם, הם הרגע הכי זוהר, הכי יפה בהיסטוריה של עם ישראל. למה? ילך נא השם בקרבנו, כי עם קשה עורף הוא. כי יהודי הוא קשה עורף. כי מגיע הרגע שיהודי קם על שתי הרגליים ואומר, זה אני. יהודי יכול לעשות שטויות בדרך. באמצע, כשהוא משקר את עצמו שהוא עודנו מחובר, כשהוא אומר, אני גם של אחשוורוש וגם של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יבין אותי. אבל כשהוא מגיע לפינה, כשהוא צריך להחליט מי אני, האם אני שייך למרדכי או שייך לאמן, הוא קם ואומר, אני מזדהה בגלוי עם מרדכי ואסתר, גם אם המחיר יהיה חס וחלילה, להינקם ולעמוד על נפשם, להיכנס לסכנה נוראה שכמותה לא הייתה כאמור. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה, אומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, תלך איתנו למה? כי לנו יש את התכונות שאין לשום אומה. את אותה תכונה של קשיות עורף למעלה מטעם ודעת, ללכת איתך עד הסוף. בואו נקרא את הקטע הנפלא הזה, ראשיתו במדרש רבה, ובהרחבה יותר בתורה אור במגילת אסתר של רבינו הזקן. הוא אומר ככה, תגובה מספר 4, שמות רבה ממבטת, עם קשה עורף הוא, אומר המדרש חצוף באומות ישראל. מי הכי חצוף באומות? מי הכי דווקאי באומות? ישראל. אתה סבור שהוא לגנאי, אינו אלא לשבח. או יהודי, או צלוב, מי קפץ לאש, מי מסר נפשו, הילדים של מי, 7 ילדים שהלכו למוות בפני אנטיוכוס, עד שגם האמא קפצה מהגג במסירות נפש על קידוש השם, או יהודי, או צלוב. אמר רבי אבין, עד עכשיו קוראים את ישראל בחוץ על הארץ, אומה קשה עורף, כולם מגדירים אותנו, קשה עורף, שנים, הקשנים, כמה ניסו למשוך אותנו, לסחוף אותנו, בכסף ובזהב ובאיומים, שום דבר לא עזר. אומר אדמור הזקן בתורה אור מגילת אסתר קכ"ג ב', העורף עומד לנגד המצח, ששם הערת הרצון. והנה, העורף שומר על המצח, העורף הוא הקושי של המצח. המצח הוא הרצון, והעורף זה איבר חזק ששומר ששום דבר לא ישבור את הרצון. ששום דבר לא יסיט את האדם מהרצון שלו. והנה בעורף הוא הכוח של הרצון כנגד המנגדו, דהיינו שלא יסבול דבר המנגד לרצונו. ובעבודת השם היינו בחינת הרצון שלא למרות בו יתברך למעלה מן הדעת. דהיינו אף מי שאין דעתו חזק להתבונן בגדולת השם. יהודי פשוט, הוא לא שחלטן, הוא לא עמקן, הוא לא מבין, הוא לא יכול למסור שום שיעור על גדולת השם. אבל הוא צועק, ריבונו של עולם אני רוצה להיות שלך. הוא קופץ לאש במסירות נפש. השם הוא האלוקים, שמע ישראל השם אחד. מצד הרצון שלמעלה מידעת יכול כל איש ישראל לצוק להשם שאינו רוצה להיות מנגד לרצון העליון, ועל כן וסלחת כי הסליחה היא התגברות הרצון מלמעלה גם למי שעבר על רצון העליון. אומר משה לקדוש ברוך הוא, אנחנו קשה עורף, כביכול תהיה גם אתה קשה עורף, ותעורר אתה את הרצון העצמי העקשני בנו ותמחה לנו. אומר הרבי, השיא של זה הגיע בפורים, תוכן מלוקותי שיחות המדבב 165. בפורים קיימו מה שקיבלו. קיימו מה שקיבלו במתן תורה, והוא מתן תורה אמיתי. שכן הקבלה לא הייתה מתוך אונס, שקפה עליהם רק הגיגית כמו במתן תורה, אלא מתוך בחירתם החופשית. ואיזו בחירה. כמובא במגילה, והשתייה כדת אין אונס, ולעשות כרצון איש ואיש, ובכל זאת התגלה תוקף נפשם, ולכן גדולה שמחת פורים מכל מדידה והגבלה, עד שגם כשכל המועדים בטלים ביחס לשמחת הגאולה, שמחת פורים לא תיבטל, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים. היסוד הזה, שהתכונה הכי גרועה שלנו, היא הכלי, היא ארגז הכלים שקיבלנו כדי להצליח בחיים, נכון ביחס לכל תכונה. אם זה נכון ביחס לתכונה גרועה כעקשנות, כל שכן שזה נכון ביחס לתכונות קלות ממנה, פשוטות ממנה. אני רוצה להביא לזה דוגמה. מהי עוד תכונה גרועה מאוד? אני חושב שבתורה אולי זאת אפילו התכונה הכי גרועה. קנאה. הרצון הזה למה שיש לחבר שלך.
כל החטאים נובעים ממה שיש לחבר. הגזל, החמאס, העצבות, המרירות. בסוף הכל נובע מאיפה? הקיר שנוצר בין יהודי לקדוש ברוך הוא, התלונות שיש לנו עליו חס ושלום. הכל נובע מאיפה? מההרגשה שאין לי, שלחבר יש יותר ממני. דיברנו על זה פעם באריכות, שאם נסתכל על החטאים הראשונים בהיסטוריה, כולם תוצר של קנאה. הנחש, בתחילת השיעור, הנחש מפתה את חווה. מה אתה רוצה ממנה? מה אכפת לך? שתוכל, לא תוכל, מה זה ייתן לך? אלא קנאה באדם. כיוון שראה אותם עסוקים בתשמיש, רצה את חווה. חווה לא מסתפקת בלאכול לבד, או לאכול עם הנחש, אלא מפתה את בעלה. מה את מפתה את אדם? מה אכפת לך? תוכלי, תהני. מה את קוראת לו גם? קנאה. פחדה, אולי היא תמות, ואז הקדוש ברוך הוא ייתן לאדם אישה אחרת, והוא יחיה איתה, והיא תחיה איתו. זה היא לא הייתה מסוגלת לסבול, שתהיה אישה אחרת, אז היא מקנאת. אדם, למה אוכל את הפרי? איך היא משכנעת אותו? מה היא אומרת לו? מה הנחש אומר לו? קנאה. והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. יש בעולם סוד אפל, הסוד של הרוע, הסוד של תיקון הרוע, הסוד של יצירת הפיכת הרע לטוב. אתה בכלל לא מכיר את זה. אם תטעה מהרע, תוכל להפוך אותו לטוב. כל, ובוודאי אחר כך מלא הארץ חמאס, ויראו בני האלוקים את בנות האדם כי טובות הנה. הכל נובע מהרצון יותר ויותר לרצות את מה שיש לזולת. לא להסתפק במה שיש לי. ואם כן עולה השאלה, למה התורה אומרת מילים נוראות על רחל אמנו? רחל הצדקת, שוויתרה, ששתקה, שנתנה את המזל שלה לאחרים, שנתנה את כל מה שיש לה ללאה ולבניה. למה התורה אומרת עליה, ותקנה רחל באחותה, ותומר, עם עין לבנים, הווה לבנים, ועם עין מתה אנוכי. למה לספר דבר מגונה כזה על רחל? תספר שרחל רצתה בנים, שרחל הייתה אימא, אם אין לבנים מתה אנוכי. רחל הייתה אימאית, רצתה פרי בטן. לא צריך סיבות בשביל שאישה תצטרך פרי בטן. היא לא צריכה לקנא באחותה בשביל לרצות פרי בטן. זה הטבע האימאי שהוא רוצה, זה מה שנותן לה משמעות. אז למה ותקנה רחל באחותה? למה להוסיף את הרכילות הזו? אלא מכאן. יש רעיון קדום שכתוב בספרים כבר מאות שנים. הרבי הזכיר אותו הרבה פעמים, אפילו במכתבים, כהוראה לפועל, לבחורי ישיבה. מכאן שכך צריך להיות. ותקנה רחל באחותה. אם אתה רואה אדם שמצליח ברוחניות, תקנה בו. והקנאה תרים אותך מהכיסא. הקנאה היא תכונה מבורכת ביסודה. היא תכונה שהקדוש ברוך הוא ברא אותה. אם הקדוש ברוך הוא ברא אותה, היא תכונה פרווה. היא תכונה שאפשר להשתמש בה, היא תכונה אפורה. שאפשר להשתמש בה ליכולת הטובה ביותר. הקנאה גורמת לנו לעשות הרבה יותר ממה שאנחנו רוצים. אנחנו מטבענו, היינו נשארים במיטה, לא עושים שום דבר. הקנאה מרימה אותנו מהכיסא, מרימה אותנו מהמיטה. אבל, בלבד שזאת תהיה קנאה חיובית, קנאת סופרים תרבה חוכמה, מה זאת אומרת? רחל לא רצתה את מה ששייך לאחותה, אלא השתמשה בקנאה כדי לבקש את מה ששייך לה. אדם לא צריך לרצות את מה ששייך לחברו, אלא להשתמש בהצלחה של חברו כמנוע, כזרז, כדי להמציא את עצמו. כדי להרים את עצמו מהקורסה ולהצליח במה שנועד לו. וככה זה בכל תכונה. יש אדם שהוא חרדתי, שהוא מאוד פחדן, אבל חרדתיות זה גם תכונה טובה. כי אדם שהוא חרדתי אז הוא מאוד יסודי, והוא חושב פעמיים, והוא לוקח את עצמו ברצינות, והוא מתכונן טוב, הוא לא טיפוס של סמוך, הוא לא טיפוס של שלוף. אם נחשוב על זה ביסודיות, נראה שהתכונות האלה בונות אותנו. לחץ. לחץ. זו תכונה נוראה, אנשים לחצנים. אבל כל אחד יודע שכשאנחנו לחוצים, אנחנו עושים. כשלחוצים, לא מבזבזים זמן. אף אישה יהודייה לא מדברת רכילות שעה לפני שבת. כשמתקשרת אליי חברה עם הרכילות הרגילה, עוד שעה שבת, אין לי רגע זמן. כשאנחנו לחוצים, אני לפעמים אומר לקדוש ברוך הוא, תן לי עוד קצת לחץ. כי כשיהיה לי לחץ, אני אקום מהמקום, ככה אני דוחה. מחר אני אכין את השיעור, מחר אני אפתח ספר, מחר אני אעשה את זה. אבל אם אין לי שלוש משימות לעשות היום, אלא חמש משימות לעשות היום, אז אין לי רגע אחד לנשום, והלחץ הזה הוא המסה הקריטית שמרים אותנו מהמקום. כל תכונה, לא צריכים לגדוע, לא צריכים לקטוע, לא צריכים לחתוך כלום מעצמנו. צריך לחשוב למה הקדוש ברוך הוא נתן לי את התכונה הזו, מה האפיק הבריא והחיובי שאני יכול להשתמש בה, ולשם לטייל אותה, לשם לכוון אותה. אני אסיים בנקודה אחרונה, נחזור לעניין העקשנות. שמענו מהרבי, הייתה שיחה דרמטית מאוד, מזעזעת מאוד, בכ"ח ניסן תשנ"א, והרבי דיבר בכאב עצום. למה יהודים לא מתמסרים להבאת הגאולה? למה יהודים לא עוסקים בזה, לבקש מהקדוש ברוך הוא בלעת, שירחם עלינו, שיביא כבר... למה לא צועקים עד מתי? אי אפשר להמשיך. כשרע לנו בכסף, אנחנו יודעים לצעוק. חס ושלום, כשרע בבריאות, אנחנו יודעים לצעוק. כשמשהו לוחץ, לא מסתדר, אנחנו יודעים לצעוק.
אז למה לא אכפת לנו מגלות השכינה? למה לא אכפת לנו שאין גילוי אלוקות בעולם? למה זה לא מזיז לנו? והרבי צעק בכאב גדול, שזה יזעזע אותנו, שזה ינענע אותנו. והרבי אז התבטא, שמה שיציל אותנו זה עקשנות. אילו ימצאו אחד, שניים, שלושה, שיתעקשו להביא את הגאולה, והרבי התבטא אז, עם קשה עורף, למעליותה, שניקח את התכונה של קשיות עורף, למעליותה כדי להזיז ערים, כדי לזעזע עד כיסא הכבוד, ולהגיד די, רוצים משיח, רוצים גאולה, רוצים בית מקדש. אז בעזרת השם, החודש הזה של הדר שהתחיל עכשיו, הזדמנות מיוחדת, הזדמנות גדולה, להביא את הגאולה, שגאולת פורים, ביחד עם גאולת פסח, יהפכו כבר לגאולה אמיתית, גאולה נצחית, עכשיו בקרוב ממש, יישר כוח.